אז זה מתחלק ככה, נגיד, הרמב״ם וראשונים שהולכים בעקבותיו, כמו הרלב״ם נקרא לזה, בעל העקדה, באמת מדגישים שההשגחה היא על הכללים ולא על הפרטים, והבני אדם צדיקים ולא רשעים. לעומת זאת, אפשר לחלק את זה לשתי קבוצות. אני אתחיל מהקבוצה, כאילו המשונה קצת, זה החסידות, בעיקר בעל שם טוב, ואחרי זה הרבה הרבה מופיע בחסידות, שאין אטום אחד בעולם שלא מונה, לא, הרמב״ם, בעל שם טוב לא כתב אטום, אבל הרבה מאוד... הרבה מאוד סיפורים על הבעל שם טוב ותלמידיו, שאין שום עלה אחד קטן שנפל מהעץ באופן מקרי, לא בהשגחה אלוקים מדויקת. אז זה מצחיק שאני מתחיל מהחסידות, כי זה מאוד מאוד נוכח, אבל זה בחז"ל, יש הרבה מקומות בחז"ל, נכון? כי יש, הגמרא אומרת, אין אדם נוקף אצבע מלמטה אלא אם כן משגיחים עליו מלמעלה. זאת אומרת, אם חטף מכה באצבע, זה הייתה באיזו השגחה עליונה. טוב, זה האצבע של בן אדם, זה אולי יותר פשוט, אבל אין לך כל עשב ועשב שאין מלאך מכה בראשו ואומר לו גדל. עשב זה לא בן אדם, עשב זה הדבר הכי ביזרי, הכי חסר משמעות. יש מיליארדי 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 עשבים, והגמרא אומרת, המדרש אומר, סליחה, בראשית רבה, שאין לך עשב ועשב, שאין מלאך, יש מלאך ספציפי יושב על כל עשב ועשב. הירושלמי אומר שכשרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה, אז הוא צייד, היה שם מישהו שניסה לצוד עופות, אז כשהוא היה יורה על הציפור, ואז רבי שמעון בר יוחאי שומע, זה שתי מילים בלטינית, אני לא זוכר, בימוס וסטדיה. אז אם הייתה בת קול יוצאת ואומרת בימוס, הצייד היה פוגע בעוף הזאת. הייתה בת קול יוצאת סטדיה, אז הוא לא היה פוגע בעוף הזאת. זאת אומרת, ירושלמי אומר שאפילו ציפור שהיא לא רלוונטית, משהו שולי חסר משמעות, אז גם שם יש השגחה פרטית. יש הרבה מקורות בחז"ל, אז התחלתי מהבעל שם, זה מאוד נוכח בחיים שלנו, הרבה מקורות בחז"ל. שכל דבר, אנחנו אומרים במשנה המפורש, הכל בידי שם, הכל, כולל הכל בידי שם, חוץ מיראת שמיים, להגיד שיש השגחה בפרט. זאת אומרת שיש חוקי פיזיקה וכל השאר בסדר, יהיה ככה, יהיה ככה, ציפור תעוף לשם, ציפור פה. חתול קפץ עלייך, זה מקרה, זה לא מקרה. זה סתם מעשי. אז יש שתי דרכים, מחלוקת גדולה, בין דעות בראשונים ובין דעות בחז"ל. חז"ל אומרים שיש השגחה פרטית. אז מה עושים כשיש מחלוקת? מה עושים? אומרים, אלו ואלו דברי אלוקים חייבנו, אז מה עושים? אז יש לנו את הרב שלנו, הרב זצ"ל, שבכל הדברים האלה מנסה ללמד אותנו איך לגעת בשורש, בשורש. אז בעירות הקודש ב', אני חושב שעמוד תף קוף מם תת, תבדקו אחר כך שם. אז הרב, אני ממש אומר, בחצי דקה דבר צריך להעביר עליו הרבה שיעורים. מה זה השגחה? מה הכוונה השגחה? השגחה במובן הכי פשוט. הרב אומר שהעונש הכי כבד שיכול להיות בן אדם, הכי הכי נורא, זה קרת. יש כל מיני עונשים, העונש הכי עמוק זה קרת. מה זה קרת לפי הרמב״ם? מה זה הוא אומר? זה התורה אומרת שעונש הכי כבד זה קרת. מה זה קרת? קרת אומר הרמב״ם, לא משגיחים עליו יותר. אנחנו לא משגיח עליו. ואז מה קורה למי שלא משגיחים עליו יותר? מה קורה לו בחיים? מה קורה לו? לא קורה לו. הוא לא מקבל עונשים. הוא יכול להרוויח בלוטו בפוקס? כן, יכול להרוויח בלוטו. אז למה זה עונש כל כך כבד? כי הוא חסר משמעות אלוקית. כשהרמב"ם אומר השגחה, הוא בעצם מתכוון משמעות אלוקית. כשאני אומר אנחנו משגיח עלייך, הכוונה את מעניינת את אלוקים. כמו שאת משגיחה על משהו, זה מעניין אותך. אלוקי, את מעניינת את אלוקים, מה הכוונה? יש בך משהו אלוקי. אם את חסרת ערך אלוקי, אז יקראו לזה, חסך אלוהת, בסדר? אז יקראו לזה, אין לזה ערך אלוקי, אין לזה ערך אלוקי. לכן הרמב"ם אומר, מה לחתול אחד שזז באיזה ג'ונגל, יש ערך אלוקי? יש ערך אלוקי רק לך, להתנהגות שלך. עלה שלכת שזז לפה, יש איזו משמעות אלוקית. גם עלה שלכת. אז מה הרב אומר? הרב אומר שבעלי הסוד, אני אומר בעלי המשם טוב, כי בעיקר בעלי הסוד. בעלי הסוד הם אלה שהרבה הרבה יותר העצימו את זה שיש השגחה גם בפרטים. בעלי הסוד, אז זה שתי גישות לחיים, גישה תבונית, שכלית, שהרמב"ם מציג אותה. זה שיעור אנציקלופדיה קטן אני עושה עכשיו, לא שיעור שאני מסביר. בעלי, הרמב"ם מייצג את, אנחנו לומדים עם השכל אמונה, ובשכל, בשכל באמת אין השגחה פרטית. זאת אומרת, אני בשכל לא יכול להבין למה עלי השלכת הזה נפל פה ולא נפל שם. יש איזה שיר של אברהם פריד מלפני 700 שנה כזה, שהעלה נפל דווקא לתולעת המסכנה? יכול להיות כזה דבר? הנה, אז יש עוד דעה, מצאנו עוד דעה במחלוקת. אז זה מושפע מחסידות כזאת, זה מושפע מחסידות. אבל הרמב״ם, מה הכוונה? אם מישהו הדרך שלו בעבודת השם, דרך שכל דבר הוא צריך לברר ולהבין בשכל, אז אומרים לו, אז אין השגחה בפרטים, אתה לא תיפגש עם זה, אתה לא תבין את זה לעולם. אין לך סיכוי, זה הרבה למעלה מהחשבונות שלך, למה המבה הזאת הייתה צריכה לזרום שם. כתוב, וימן השם דא גדול לבלוע את יונה. היה כתוב, ויבלע דא גדול את יונה, לא כתוב ויבלע, כתוב וימן השם. מה זה וימן? מה החזל אומרים, מה הראשונים אומרים? שמינהו הקדוש ברוך הוא מששת ימי בראשית. זאת אומרת, ברגע שיונה נופל מהאונייה לים, בדיוק עומד לו דג עם גודל מסוים, עם זווית מסוימת, בתנוחה מסוימת, הופ, בולע את יונה. כדי שזה יקרה, אז הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לו, דג, תגיע, תפוס אותו, נכון? הקדוש ברוך הוא לא עובד ככה. אז הקדוש ברוך הוא ככה חזה, זה מה שאני מבין שאומרים, ממונה מבראשית. יש כל סדרי האבולוציה, אלפי שנים או מיליוני שנים, הכל מתוכנן. איך הדג הזה נוסע לפה, ואיך הדג הזה משריצה אותו, ואיך אוכלים אותו או לא אוכלים אותו, והוא מותקף ולא מותקף, הוא מצליח לנשום ולא מצליח לנשום. הכל כדי שבעוד רגע עתידי, בעוד כמה אלפי שנים, ברגע מסוים, בזווית מסוימת, אנחנו בני אדם, את צריכה פטיש, אתה הולך לחנות וקונה פטיש. אלוקים לא ככה, אלוקים בורא את הכל. זאת אומרת שמי שמנסה להביט בשכל, להבין, אז הוא לא יכול לזהות, הוא יכול לזהות השגחה, פרשות דבר, למה יש ערך אלוקי לחיים בשכל. פרטים בבעלי חיים אי אפשר לזהות את זה. אבל בעלי הסוד, זאת אומרת, אלה שהרבה יותר מדגישים את הקשר לאלוקים, לא במה אני מבין, אלא בכמיהה הליבית, נקרא לזה ככה, בתבונת הלב, אז אומרים, בטח שיש השגחה פרטית. אז לא מזהים את זה, מה אכפת לי? אני מראש לא ניסיתי לזהות, מראש לא ניסיתי להבין. אני יודע שיש השגחה פרטית. אז אין לך עשב ועשב שאין מלאך במכה בראשו ומנו גדל. ואין לך ציפור שהצייד יצאו אותה ככה או לא ככה. בקיצור, אנחנו מאמינים. זה יש הבדל גדול ממאמינים לאיך אנחנו מסתכלים על הדברים. איך אנחנו מסתכלים על הדברים? נראה לנו הרבה דברים חסרי פשר. כל שבטים עתיקים באיזה טונדרה ואיזה קן של דביבונים. מה אכפת? יהיה פה, יהיה שם. מה אתה משנה? רוח נשבה לפה, דיונה נשבה לפה. בתובנה האנושית אנחנו לא מבינים. באמונה ברור לנו, מה ברור לנו? שהמחדש בטוברו בכל יום תגמסה בראשית, זה ברור לנו. באמונה ברור לנו שהכל הוא אלוקי. כל אשמה של הפסוק אומר, משנת פרקי אבות. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא, אלא לכבודו. של מה הכל היום נקרא בשמי, לכבודי, ברתי, וצטרי, ובסטי. אין שום אטום, קוונט, חלקי, אלקטרון, כלום שהוא סתם. באמת הכל זה לבוש והופעה אלוקית. אבל זה אנחנו לא יכולים להבין. בעולם הבא נבין את זה אולי. מדרגות. בסדר, אנציקלופדיה קצרה, בדבר הדעות, השגחה פרטית. אנחנו בעמוד... איפה בעמוד קופלמטט? ביחס לכבוד. איך מתייחסים לכבוד האלוקי? אנחנו מכבדים את אלוקים. אז אנחנו יודעים כל הגלות, איך זה לעשות את רצון השם, כי הוא אמר... ואיך זה ליצור הזדהות עם מה שאלוקים אומר, בסדר? אז למשל הרב נותן פה דוגמה, הרב נותן פה דוגמה, מתחילה בכוחה מתחילה כולם את זה, לכבוד השם. אם לא מנסים להבין את זה, אם לא מנסים להזדהות עם זה, לא מנסים להגיד מהסופר, מה קורה לי? אז יש פה שתי רבדים, שני רבדים. רובד הראשון זה הרובד של ההמון, שהוא לא עסוק בזה, מעין פנות, מה זה מעין פנות? בלי לשים לב שמה, שמייחסים לקדוש ברוך הוא את הפחותה שבמידות. אם אנחנו אומרים שצריך להתפלל, צריך להגיד תהילים, צריך לברך, ועלינו לשבח, נכון? ולתת גאולה ליוצר בראשית, ולהשתחוות לאדום רגליו, אז אם את לא עוסקת, את עושה את זה, אז יש לך שכל, ויש לך דמיון, וגם את לא מודעת לזה שיש לך שכל ודמיון, יש לך, יש לך. את עושה דברים, את רוצה או לא רוצה, את מסבירה לעצמך את הדברים. לא יושב ומסבירה, יש לך איזה ציור, ציור. ואם אנחנו אומרים הרבה ברכות, בלי להסביר לנו מה הכוונה שאנחנו עושים את זה, אז, ואין פנות, אנחנו לא שמים לב, לא מתפנים לזה, לא מתרכזים, לא מעלים את דעתנו שמה, שבעצם אלוקים שלנו הוא רודף כבוד. תכבדו אותי ותברכו אותי ותשבחו אותי ותשתחוו לאדום רגלי, אלא מה קרה שתשתחווה לאדום רגליך? איזה בן אדם נורמלי רוצה שישתחוו לאדום רגליו? יש דברים שאת עושה ולא כלום, יש דברים שאת עושה וזה יכול ליצור סכנה מאוד מאוד מאוד, נכון? מאין פנות. עכשיו, הוא אומר, יש רמה יותר גבוהה, בני דעה. בני דעה זה לקראת סוף עמוד קוף למתחיל, כמעט המילים האחרונות. בני דעה, שאומרים שצריך להתפלל, הם מנסים לעשות עם זה משהו יותר רציני אלו. כי הוא לא רודף כבוד, נו, אנחנו לא כאלה טיפשים, זה לא. הם מתחילים לחשוב, אז הם מנסים להסביר את זה בצורה יותר גדולה. זה תחילת עמוד קוף למתחיל. גם אצל בני הדעה שהם מתמימים את ציורה. מתמימים זה, מנסים להשלים, לעשות את הציור, את התפיסה שלהם יותר שלמה, לא מטופשת כזאת. איך, במה שמשארים את הטוב היוצא מהבעת הכבוד לאלוקים בהנהגה האנושית. זה שאני אומר תודה, כי זה נימוסי, כי זה דרך ארץ, זה לא שאלוקים צריך שאני אגיד לו תודה. אבל אני צריך, זה לא יפה שבנות עוזרות לך ואת לא אומרת להם תודה. נכון? ואלוקים עושה לנו כך הרבה טובות, אז זה לא יפה. יש כאלה שמנסים להיחלץ, יש כאלה שלא חושבים בכלל, הם דתיים וזה, הם מברכים ככה ומברכים. מה קורה להם בסתר ליבם? מה עלול לקרוא להם בסתר ליבם? איזה מבט מאוד עקום לאלוקים. הם לא מגלים, אז מה אם את לא מגלה? יש דברים שמפחידים אותך ואת לא יודעת שהם מפחידים אותך, את יודעת? הם מפחידים אותך. בעלי חיים הם לא מדברים, נכון? אבל יש להם המון תקשורת. המון תקשורת. התקשורת היא לא רק בצורה מילולית, התקשורת היא איך התקשורת? בלי סוף יש תקשורת. אמרתי לכם, יש כאלה שיש להם כברות, רודי דבש. כברנים קוראים לזה, זה נשמע לא טוב, אז... אבל הכוונה לאלה שרודי דבש. הדבורים לא כל כך אוהבות שלוקחים להם את הדבש. ממש לא אוהבות. ואם מישהו נסע כאן את הדבש, אז נכיל דבורים שלהם, מנסה לעקוץ אפשר למות מזה חשוב. לכן הכברנים עוטים על עצמם חליפות מגן כאלה, מאוד מאוד, שדבורה אחת לא תאכל, על הפנים, על הידיים, הכל אטום עם גומיות, וככה הדבורים לא יכולים לעשות להם כלום. כשמישהו רודה דבש הרבה 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 שנים, אחרי שזה 20-30 שנה רודה דבש, הוא כבר יכול לעשות את זה בלי בגדים, בגדים רגילים. למה? כי אחרי הרבה שנים הוא כבר לא מפחד. דבורים לא יודעות לדבר והן לא מבינות שפה. אבל יש המון תקשורת בעולם החיים. המון 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 תקשורת. איך, מה התקשורת? תקשורת בשפת הגוף. בשפת הגוף. אנחנו עכשיו יושבים, אנחנו משדרים אחד לשני המון 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 מידע בשפת הגוף, בסדר? איך את עושה את זה? בלי לשים לב. בלי לשים לב. בלי לשים לב, את מספרת סיפורים חבל על הזמן. אם אני מקשיב לשפת הגוף שלכם, אני אגיד לכם מה אני שומע? מתי זה כבר יגמר? למשל. לא משנה, זה המון, זה המון דברים. זה מעניין אותי, משהו מדאיג אותי, משהו... קיצור, לא נפתח את הסוגיה הזאת, כי אולי את מספר מה שאת לא רוצה בשכל לספר. אבל אנחנו עושים, בעלי חיים מסתדרים, בעלי חיים רוצים לצוד זברה, הם מסתורמים. זברה שומעת שבעל חיים אומר לה, זברה יקירתי, אני רוצה לאכול אותך. אז זה בלי מילים, נכון? אז היא אומרת, לא, אני לא אתן לך. זה בלי משדרים מידע, אז כשמישהו כבר מאוד 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 ותיק בלרדות דבש, אז הוא יכול לרדות דבש בלי החליפה הזאת. למה? כי איך הדבורים יודעות, לדבורים אין שכל, הן לא מדברות. איך הן יודעות שרוצים לקחת להם את הדבש? כי מישהו בא עם כוונת זדון. אם את באה לקחת דבש למישהו בלי רשות, זה כוונת זדון. כשאת בכוונת זדון, אז הגוף שלך מרגיש לא טוב. מרגישה לא טוב. בא עם כוונות רעות. כשאת מרגישה לא טוב, הגוף שלך פולט הורמונים של תוקפנות, של חרדה, של דאגה, והדבורים קולטות את ההורמונים האלה. כשהן מריחות את ה... נניח... אדרנלים, בסדר? אדרנלים, הן מריחות, הן קולטות אדרנלים, הן מזהות סכנה והן תוקפות אותך. ומי שעושה את זה 23 שנה, הוא כבר לא מפחד. אז הוא הולך לרדות דבש, בסבבה! בכיף שלו. בכיף שלו הוא בא לרדות דבש. ואז הם לא מבינים את הדברים. אז אני מציע לך, אל תעשית מה שאני אומר, אבל אני מציע לך. נניח שאת בחיים שלך לא רדית דבש, אבל תלכי תעבדי על הדבורים כי את לא מפחדת. תבואי בלי הגנה, וצחקי אותי כאן נופן. תבואי לקבל תגידי, דבורים, מה העניינים? מה קורה היום? איזה גבל? אל תדאגו, הכל סבבה. זה לא ישכנע אותם. אל תבדקי את זה בקיצור. יכול להיות שזה לא תעשי יותר דברים אחרי שזה. תעשי את זה. למה? כי הם לא מבינות מילים. למה הגעתי לכל זה? אני עכשיו מנסה רק להבין. כן, בטח שאני יודע למה הגעתי לכל זה. כי לפעמים את עובדת על מישהו אחר שאת לא מפחדת כשאת מפחדת. לפעמים את בעצמך לא יודעת שאת מפחדת. נכון? מי כועס? מה כועס? מה אני לא צועק? מה פתאום? אני צועק, אני אדבר את שקט גמור. אדם לא יודע הרבה מישהו כועס. והוא כועס, אדם לא יודע שהוא מפחד, והוא מפחד. זה קורה לנו כשאנחנו אומרים עלינו לשבח. כשמישהו בא לבית כנסת, פעם ראשונה הוא בא לבית כנסת. יש לה חברה, מבחינת רבין, היא באה להתפלל. אז כולם אומרות, אני אעזור לה ואני אלך מתפללים. ואת אומרת, עכשיו קוראים פה. אז זה מי שיודעת. בגלל בית כנסת קוראים כל מיני מילים כאלה. מה? מה קוראים? שיר על השם כי גאו, גאס. אין לה מושג מה זה גאו ומה זה גאה. ומה זה רמה ומה זה בים. זה בערך, בטח שעושים את זה בפגע בית. אז היא עושה את זה, ומה נקלט לה בתת מודע? מה היא מסבירה? זה יופי, כולם שרו ורקדו. שרו שירים מאוד יפים. דיברתי איתכם פעם על המלאל והמלרע בשירים של תפילות, נכון? יש מצב. שמה? לא, אל תגידו כמו שצריך, תעשו מה שאתם רוצות. אבל אין הרבה קשר, נכון? ברוך אל עליון. ברוך הוא לא אל עליון, אתם יודעות? ממש לא. אז אין הרבה קשר. אז זה אווירה נורא טובה, אבל מי שבא, אז הוא אומר, מוח אין שם, שכל אין שם. מה זה להתפלל? זה להגיד כל מיני טקסטים קדומים כאלה. אם הוא קצת מנסה להבין, הוא אומר, וואלה, מה זה רוצה שיברכו אותו? מה קרה? את לא חושבת, הבפנים חושב. אז אם לא חושבים, זה מה שיוצא. אז יש אנשים ברמה יותר גבוהה, שמרגיש, שקשה להם זה. מה, אלוקים רוצה שיכבדו אותנו, באמת. אז הם מנסים לתת הסבר. הם מתמימים את ציורם, במה שהם משערים את הטוב היוצא. זאת אומרת, מנסים להבין למה חברה שאין בה תודה. תודה. קמתי את הבוקר. תודה שאני פותח את העיניים. תודה שיש לי מים. תודה שיש לי אוויר. שום דבר לא בנאלי, שום דבר לא מובן מאליו. תודה זה משהו מאוד יפה, משהו מאוד עשיר, משהו ש... 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 מוסרי, מוסרי. לא, זה... מי שלא אומר תודה הוא מריר כל היום, הוא מקטר כל היום, הוא אומר לו, עשו לי, הוא מתמקד במה שאין לו, במקום מתמקד במה שיש לו, חצי כוס מלאה. אז הם מתמימים את ציורם במה שהם שרים את הטוב היוצא מהבעת הכבוד לאלוקים, בהנהגה האנושית. זה נורא יפה, זה נורא מכובד, שאומרים תודה לאלוקים, הוא באמת אומר תודה. את קמה בבוקר, נוטלת ידיים כמובן, אומרת מודה אני, ומסתכלת, וליד המיטה שלך יש ספר שאת מחפשת אותו כבר 4 שנים, ספר מטורף. יו, את לא מאמינה איזה ספר, את מה זה שמחה, את קחת את הספר, פותחת אותו, יש שם איזה פתק, את זורקת אותו, נופל על הרצפה, ואת מתחילה לקרוא את הספר, את כל כך נהנית מהספר. יודעת מה כתוב בפתק? אם היית קוראת את הפתק, היית זורק את הספר הצידה ויוצאת בריקוד סוער. בפתק, מי קנה לך את הספר הזה? כל אחת תחליט לבד. מי קנה לה זה יגרום לה לצאת בכזה ריקוד. מי שקנה לך את הספר הזה רצה להגיד לך שהוא אוהב אותך, הוא רוצה לשמח אותך, ואת יקרה לו, וזה רק הדרך. אז ככה, שקמתי שיעור כזה של הרב לאחר פעם. שתפילה, זה בחיים יש הרבה טוב וברכה בחיים, אבל הם לא מסתכלים לכל דבר בעולם מצורף פתק וכתוב עליו איך? ביתי היקרה, קבלי מתנה זו ממני, באהבה רבה אלוקים. אז אם את מודעת לזה שהעולם עובד ככה, מה זה לברך? לברך זה לא לדחוף לפה. לברך זה יש פיצתים, רגע. מישהו חשב עליי, מישהו דאג לי, מישהו... אז זה נורא כיף לחיות ככה, זה חיים הרבה יותר איכותיים, זה חיים הרבה יותר שמחים, זה חיים הרבה יותר טובים. נכון, הכוזרי אומר שלמה צריך לברך, כי אם לא מברכים לא נהנים מהחיים. מכירות את זה? למה השלישי? לא נהנים מהחיים, אוכלים ככה, יושבים ליד קערה של פיצוחים, קרה לכם? יושבים ליד קערה מלא פיצוחים, ואז פתאום מסתכלים על הקערה ו... היא נגמרה, מה קרה פה? בלי לשים לב כזה. אז את לא נהנית מהאוכל. את לא נהנית. אם את רוצה ליהנות מהאוכל, אז תברכי, תגידי, רגע, אני רעבה, איזה כיף! אפשר גם להגיד תודה לאמא, זה גם עוזר לפעמים. למה? לעשות לי טוב יותר. אז התמימים, הבני דעה הם התמימים ציורם, ומה שהם שרים טוב יוצא, ובדק עוד להם בנגע האנושית. אבל גם זה לא רציני, אומר הרב. בסדר? כל מה שאמרתי עכשיו, גם זה לא רציני. הנה תהיה להם, כל מה שדיברתי עכשיו, על זה שאומרים תודה, כמה זה מעשיר את החיים, זה גם חלקי מאוד. הנה תהיה להם רק הכנה לציור רפה המתיישב יקרם בדוחת. בסדר, צריך להגיד תודה. ולא לרגע שלך המפרנס את כל כוחות החיים. בטח שלא קל וחומר שלא יוכל להתעודד לרגע שמחיי כוחות לאומיים. אז למה נותנים כבוד? או שאת לא מסבירה, ואז בסתר ליבך יש דברים רעים על אלוקים. או שאת נותן איזה הסבר מוסרי כזה, שבסדר, זה נחמד. אבל זה לא מוציא אותך ל... זה לא עושה אותך גדולה יותר. הנה, זה מה שהוא מחפש כל הזמן. התורה עושה אותך יותר את. קשר זה איך את יותר את. בעזרת השם, בעיתו, בזמנו, בקרוב, כשתפגשי אותו, את אישך בעזרת השם, אז אחד הפרמטרים הכי הכי ברורים, אם זה הוא או זה לא הוא, יהיה נורא טוב, נהיה שמח, נורא מעין, נכון? אחד הפרמטרים הכי ברורים זה, האם את יותר את בעקבות המפגשים? האם הקשר זה קשר שזורק את החיים שלך הצידה? כל מה שעניין אותך, אז כבר לא מעניין אותך, אין לך כוח ללימודים, כל מה שרצית לא מעניין אותך, או שלהפך, את מגיעה הרבה יותר בשמחה לעבודה, ומגיעה הרבה יותר, עוזרת יותר בבית בשמחה, לא משנה. זה קשר שלא לוקח לך אותך, זה קשר ש... זה קשר של טעמים, כן? זה קשר שמגדל אותך. אז איך עושים מזה להתעודד לרגש מחיי כוחת לאומה? אז עכשיו הרב מסביר, ננסה להבין, אומנה הכבוד האידיאלי, מה זה באמת הכבוד שאלוקים רוצה? כבוד החפצים האלוקיים, שהתחלתם נמצא בצד הטוב שבאנו בעצנו בפרט, ובמקור הטוב של אומתנו בכללה. ועוזם ותוקפם נצחם ותפארתם עדי עד. באופן שנהיה מתפרנסים עוד קצת, מהם פרנסה לאומית כללית וגבורה דורות עולמיים, דבר זה נמצא באור השם. אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, שקראו בשמו והודיעו דרכיו בעולם. אני אסביר את זה לא במילים של הרב, במילים שלי, בסדר? יש מישהו שאת מתעוררת בבוקר ואת רואה ש... בסדר, נניח איזה חברה, מי שאת נורא רוצה להיות חברה שלה ונורא מבקש את זה, ופתאום... כן, רק חתכת לי את החוט, פשוט לא הבנתי מה קרה פה. איפה הייתי? שאני אעשה להסביר מהעניינים שלי. מה זה הכבוד האלו? כי אני חוזר לדוגמה הזאת, שאת קם בבוקר ורוצה שוקולד, מה זה טעים ליד המיטה? וכמובן שאת קודם מפה את שחרית בכוונה רבה, את קמה בצהריים ואוכל את השוקולד ולא שמה לב לפתק. הפתק כתוב שמי שאת כבר מזמן רוצה להיות חברה שלה, שלחה לך את השוקולד הזה, ואת מפספסת, נכון? אבל פה יש הרבה, זה הקומה השנייה, שגם ממנה הרב לא מתלהב. הקומה שהרב כן מתלהב ממנה זה שדיברנו על זה בשמואל בשיעור האחרון, נכון? זוכרות? שאם נופקים בדי, את אומרת יבוא, פתאום שמואל ניגש. ומה שמואל אומר? שמעתי ש... לא יהיה לכם בעיות בכם, אז למה ששמואל יבוא? אבל לא אצלך, נכון? מישהי שהיא קצת עם בעלה, קצת במורכבות בזמן האחרון. היא רוצה שהוא ישתה קפה, והוא רוצה שתשתה תה. הם בדילמה עמוקה בענייני זוגיות. פתאום שמואל הנביא, הם מרימים טלפון, שמואל הנביא, אומרים, אפשר לקבוע תור. הוא אומר, מה, אני בא אליכם, ואני, מה, ואני, לא תשלמו לי, אני בא אליכם, הוא בא. אז זה כיף, נכון, זה כיף, זה נורא נחמד, אבל זה הרבה יותר מזה. מה זה הרבה יותר מזה? ושמואל הנביא מספר לך כמה הבית שלה חשוב בעיניו, נכון? ששמואל הנביא, אתם זוכרות ביום שאם למדנו? ששמואל עולה ממקום למקום ולא לוקח כסף, אז הוא מספר לך מי את, הוא מספר לך מי את, מה יש בך? כשאנחנו אומרים תודה לאלוקים, זה לזהות שמה? שהוא משקיע בנו, שהכל בהשגחה פרטית, ששום דבר לא במקרה, שאת בריאה, הכל בהשגחה פרטית, להגיד תודה. סיפרתי לכם שלפני כמה שנים הרב אלמן זצ"ל סבל מכאבים מאוד גדולים ברגל שמאל. הייתה לו איזה בעיה. ופעם אחת פגשתי אותו, הוא ישב, אמרתי לו, מה שלום הרב? הוא היה מדבר לאט כזה. הוא אמר, ברוך השם, הוא אומר, ריש מם זין איברים שלי במצב מצוין, צמירה. לדעת שאם לפעמים, בלי כוונה, דפקתי עם פטיש על אצבע אחת קטנה, אז היא יוצאת בריקוד מאוד מוזר, עם כל מיני קולות בשפות מוזרות. ואת לא עכשיו אומרת, איזה יופי, ריש ממזיין איברים שלי במצב מצוין. אני צריך איזה גודל מאוד מאוד עליון, מאוד רציני, להתמקד במה שטוב, להתמקד במה שטוב. כי יש כל כך הרבה טוב. עלינו לשבח ברמה השנייה, ברמה של בני הדעה, בלי דעת אלוקים, בלי המאמר, החיים יפים, החיים יפים. אבל בדעת אלוקים, זה למה החיים יפים? כי את לא סתם חמודה שאלוקים החליט לפנק אותך, שזה גם נחמד, זה מאוד נחמד. אלא אלוקים בונה עלייך. עלינו שבח פרשו דבר, אלוקים שופך עלינו פינוקים בלי סוף. זה נחמד, אבל לא במובן האגואיסטי, זה הרבה יותר מנחמד. מה, זה מספר לך מי את, מספר לך שאת ענקית. אלוקים שופך עלייך, לא בגלל שאת חמודה. לא, כי את שותפה שלו. כי הוא בונה עליו, כי הוא צריך אותך. כי את נראית לעצמך אולי קטנה ומשעממת, את אומרת למה מי אני, מה זה חשוב? וזה שאלוקים עוטף אותך בכל כך הרבה דברים, עלינו לשמר את זה, הוא לא צריך את זה. אני צריך את זה. אבל לא בשביל עמדה מוסרית, להיות כפוי טובה, לא להיות כפוי טובה. אני מצליח להגיד. שעם זו יצרתי לי, תספרו, שכל החפצים האלוקים, כל האידיאלים האלוקים, כל המגמות האלוקים, כל המחשבה האלוקית, למה הוא ברא את העולם, זה ילדה שלי, אומר אלוקים, זה על הכתפיים שלך. זה הבחירות שלך. אם את עכשיו תעשי שטויות או לא תעשי שטויות, אם יהיה לך כוח או לא יהיה לך כוח, אם תהיה נחסית אותי חמודה, זה לא הייתי צדיקה, זה גורל ישראל. את מחזיקה, באמת את מחזיקה את גורל ישראל. יש דברים מאוד כבדים, נכון? מה יהיה עם הגרעין האיראני? ומה יהיה עם המשפטית? ומה יהיה עם הטרור שמרים ראש בצפון השומרון? ומה יהיה עם עם ישראל שחוקים לחוקים מתורה? ומה יהיה עם נפגעים ונפגעים? ומה יהיה? יש דברים שבכישרונות שלך את יכולה לעשות מאוד מאוד חלקי, ואלוקים אומר לך, תשמעי, את לא מבינה. את לא מבינה מי את. איך עבודת השם שלך ועבודת המידות שלך ואיך ההתקדמות שלך היא קריטית, עובדה שתראי כמה אני משקיע בך. איך תראי כמה אני משקיע בך, יגיד לך אלוקים, איך? בזה שאנחנו מברכים אותו, מברכים אותו, זה המודעות, זה לא דקלם פסוקים, זה לחשוב קצת. אז כל זה נמצא במילים הכבוד האידיאלי, הכבוד האידיאלי זה כבוד החפצים, מה אלוקים רוצה, את זה את מכבדת, ואת מבינה שאת שייכת לזה. שהתורה מספרת לך מי את, לא מי אלוקים, מי את, איך אלוקים נמצא בתוכך. שהחפצים האלוקיים, התחלתם נמצא בצד הטוב שבנו. את מקבלת את התורה מהשמיים, והתורה מגלה לך מה נמצא בעצמנו. אבל לא היית עולה על זה בחיים בלי התורה. אלוקים מספר לך, זה נשמתי, זה נעלם. התורה מספרת לך מה תמון בך, מה את הולכת, מה קיים בך. ובמקור הטוב של עצמנו בפרט, כל אחת בכלל ישראל. והוא זם ותוקפן נצחם את עדי עד. עדי עד זה הרבה יותר גדול. אני חי עם משהו שהוא נצחי, אני חי עם משהו שהוא הרבה מעבר לכמה שנים שנחיה פה. באופן שני הם מתפרנסים מהם. מה זה מתפרנסים? מקבלים כוח. להתפרנס זה לקבל כוח. לקבל כוח לזהות עצמנו. זה ייתן לנו אומץ ושלווה ויכולת להחזיק עמדה. גם ברגעים קשים. אנחנו אף לא נחשוב שאנחנו איזה משהו זרוק בצדי הדרך. זה משהו חסר משמעות. משהו שפספסו אותו ושחרו אותו בבית. עובדה שאלוקים עוטף אותך, עובדה. תפתחי עיניים, גם יהיה לך חיים הרבה יותר שמחים. בעיקר חיים שיספרו לך מי את. דבר זה נמצא באור השם, בהתגלות של השם. מי זה השם? השם זה אלוקינו, אלוקי אבותינו, זה אלוקים שלנו. את אומרת, חייב אדם, את ילדה שלהם, את בחברון פה, בחברון את אומרת אבות ואימהות, אז את הולכת בדרכיהם. הם קראו בשמו, גם את יכולה לקרוא בשמו. והשם יראה אשר מיום בהר השם יראה לעתיד, שעל ידי מחזה שדאי יגלה נאמני בתו לתעד רחב המקורי. מחזה שדאי יחזה זה משה רבנו, נאמן ביתו. איך אתם משה רבנו? נאמן ביתו. ברכות משהו כזה. כתוב בסוף פרשת בעלתך, זה משה עבדים בכל ביתי נאמן הוא. לא, אתם לא שרתם בכיתה א'? לא שרתם. לדעת רחב המקורים, המכירים, סליחה, המכירים, אתם רואות בהערה 36? מה זה מכירים? כי הקיר בא אל ממאה. כמו למעיין קוראים מקור. דרכי השם, הם אומרים לך מה לעשות, אבל זה שאומרים לך מה לעשות, הם אומרים לך מעיינות של עוצמות. הם מבקשים, הם מנסים, הם רוצים ככה להסתכל על החיים, הם רוצים ככה להסתכל על החיים. אז לא רק עושים אותם, מדייקים, בטח שעושים אותם, אי אפשר בלי עושים אותם. ברכה הטובה וחיים לנצח לנצחים, היה אשר יהיה זה תמיד, תמיד מתקדם, תמיד. זה לא שהיה לנו עבר מאוד מאוד גדול, ויהיה לנו עתיד מאוד מאוד גדול, זה יפה להאמין בזה. בעיקר זה הווה. הווה שהוא גם ענק, כי על העבר קל לראות את רבי עקיבא ודוד המלך. ובעתיד קל להגיד, יהיו נביאים ויהיה משיח. והיא תקועה באמצע, את לא תקועה באמצע, את היחידה שיכולה לחבר את העבר אל העתיד. אם לא תהיה את זה לא יתחבר, לא יהיה עתיד. אז יש בך משהו מאוד מאוד אדיר, יש בך משהו מאוד מאוד ענק, זה יהיה אשר יהיה בזכותך. אלה המושגים מחיים את הנשמה הפרטית והכללית. אנחנו חוזרים, זה היה בסך הכל סוגריים, דוגמה אחת להסביר איך רואים דברים בלי להבין אותם ומה קורה כשמסתכלים עליהם. אנחנו אמרנו שכשהשכינה בגלות, אתם זוכרות שהשכינה בגלות? איפה זה היה כתוב? באיזה שורה? בקוף למד ח', שורה 2, 4, 6, 8, 10, 11, נכון? שאם כל זמן שאין, שורה שמונה, כל זמן שאין החפץ העז והטהור של הדין האלוקים יוצא מן הפועל, כל זמן שהוא לא מתגלה באומה, השכינה היא בגלות. ואז מה שמתגלה מהתורה זה רקב עצמות לעומת מה שהיה כשהוא היה חי. אתם זוכרות כל זה? בטח שאתם זוכרות. אז אני חוזר משם לתחת. ורקב עצמות כזה, כבוד, זה מראה משהו מאוד קטן, ויראה זה משהו מאוד קטן. לא, לא, אני ארגעת איך היה דירות ומטורפות. כשמסתכלים ככה על התורה, ואת אומרת, אני רוצה עוד צדיקה, אז אני רוצה לכבוש את העולם, אני רוצה להרים, זה יותר גדול מכל המיליארדרים ומכל האליפויות ומכל הסים, זה וואו, אין עוצמה יותר גדולה מזה. אז תחת, עכשיו אנחנו חוזרים, זה עכשיו סיום השורות שמסיימות את דעת אלוקים, עכשיו זה בתכלס. תחת זה במקום. עכשיו הרב אומר תכלס, פעם ראשונה שהוא אומר את זה. שעד עכשיו זה לא היה, בגלות זה לא היה. בגלות לא היו ידיעים אלוקים. מה? אבל לא צריך. מה? אפשר, אבל למה? יש לנו עוד 21 דקות. אנחנו יכולים לסיים את המאמר הבא. נראה מה נספיק. במקום, תחת זה במקום, אשר בימים הרחוקים מקט גאולתנו. עכשיו אנחנו כבר קוראים לגאולה. בגלות באמת היה בית כברות, רכב עצמות. תחת אשר בימים הרחוקים מקץ גאולתנו, שרחוק היה האור האלוקי האידיאלי לגלות על כלל עמנו. גם ישראל בגלות, הוא היה בגלות, הוא היה מת. היה עסוק בלשרוד. האור האלוקי האידיאלי לא התגלה, מצוות עשו, אבל איפה האור האידיאלי לא התגלה. לכן מה היה בימים ההם? בימים שרחוקים מראשית, אם ירשגו את המשיסרים. היה הכרח נותן, זה היה המצב, שיהיה המון עמנו, היהודים הפשוטים, העם ישראל הפשוט, נזקק למצוותיה של תורה. את מה מה קושר אותו, מה משייך אותו, מה זוקק אותו למצוותיה של תורה? רק מצד האורה המועטת של הנקודה העצמית של יחס האלוקות המתנוצץ בנפש האדם רק ברגש. אמונה בגלות הייתה ברגש. מה אני מרגיש? מה, הם היו נורא צדיקים, נורא מתוק, נורא גיבורים. הם לא יכולו להיפגש עם עוצמות החיים, התורה לא יכולה לעשות אותם יותר גדולים. ויכול להרגיש רגשות של געגוע וטוב וצמא ותמימות ומתיקות וביטחון וצניעות, כל זה יכול להיות. מאיפה התורה? אבל לא רק אז זה מה שיכול להעיר בגלות, רק מצד זה. ואם זה רק ברגש, אז מה קורה? כשזה ממלא, כשזה מתנוצץ רק ברגש, זה גם ממלא אותו גם כן מגור ופחד כזה. כשיוצרים קשר לאלוקים רק ברגש, אז זה גם עושה משהו מאוד מאוד צדיק וטוב, אבל גם ממלא מין מגור ופחד, חיים חרדיים כאלה, פחדנים כאלה, בלי תעוזה ובלי יוזמה ובלי אמון ביכולת שלנו להשפיע ולשנות ולגדב ולתקן ולנצח ולהילחם ולמסור את הנפש ולכתוב את ההיסטוריה מחדש, העתידית. וזה בא ביחד, אם זה בלי שכל, אם זה בלי אידיאלים אלוקים. שאם לא ימצא דיונים במאה להמתיקה להירה את, 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 את הפחד הזה, אם עם ישראל לא ימצא לזה במאה להמתיק, תחשיך לו לפעמים גם כן את עולמו. זאת אומרת, אם מתייחסים אלוקים רק ברגש, אז מגיעים לפעמים לרגושים מאוד גדולים ושירי סעודה שלישית וריקודים בחתונה, אבל מגיעים מקביל בהרגשה שאני כזה אפס, אני כזה עלוב ולא מגיע לי ואני לא התנהגתי יפה ומה אני אחטוף, איזה רגש מאוד מאוד קטן של מגור ופחד. ועכשיו יש סוגריים מרובעות. אין לי מושג גם מסוגריים מרובעות. הסוגריים מרובעות האלה הן קריטיות. כי יש פה קושייה. כי הרב כתב בכל המאמר הזה שאי אפשר בלי אידיאלים אלוקים. יחס אלוקים בלי אידיאלים אלוקים הופך או לכפירה או לעבודה זרה, נכון? ככה הוא אומר בימינו. בימינו או שנציג את התורה בגדלותה או שתהיה כפירה. למה בגלות לא הייתה כפירה? למה בגלות לא הציגו את התורה בדור אחרי דור ודור אחרי דור בתנאים הכי קשים, אלפי שנים, עם ישראל שומר, אתם יושבות פה בזכות אימא, אחרי אימא, אחרי אימא, נערה, אחרי נערה, אחרי נערה, אלפי שנים, במצבים הכי מחרידים שהם החליטו לבחור בתורה, אבל לא עליהם אידיאלים אלוקים, עליהם רק את מה שאתה אומר, רגש. אז איך זה החזיק מעמד בגלות? זה הסוגריים מרובעות, בסדר? ומכל מקום, עכשיו בסדר, זה מה שהוא מסביר, אז אולי מישהו, אולי הרב ציודה הוסיף את זה, אחר כך, אני לא יודע למה זה בסוגריים. ומכל מקום הסגולה הצפונה של החשק האידיאלי הנסתר שהיה מתגלה ביחידי הדור היה ממחמם ומאיר גם כתנקודה שירדה מרום וזית לבש בירושין דחול אמו אנוכי בצרה. בפועל בנגלי האנשים הפשוטים הבינו את אלוקים ברמה מאוד מאוד נמוכה, אבל היה להם גדולי דור. בכל הדורות כולם היו צדיקים. זה לא יאומן איך בכל עיירה במרוקו, בכל כפר בתימן, ובכל שטיבל בפולין, היו תלמידי חכמים תותחים כאלה. היו צדיקים עליונים כאלה, באזורים נדחים כאלה. הרי הם מקובלים כאלה, אדמו"רים וצדיקים. הקדוש ברוך הוא שתל, בדורות של הגלות, הוא שתל צדיקים גדולים, 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 ראשונים ואחרונים, אני לא אגיד לכם שמות, כי אתם יודעות שמות. מה היה התפקיד של הצדיקים האלה? התפקיד של הצדיקים האלה היה, אתם למדתם קצת מאמר הדור השנה, קצת מנגינה, אז מאמר הדור כתוב בארץ, זה כתוב בהרבה מקומות, שבגלות קלטו את התורה בצורה מאוד קטנה, ואז קם דור חדש, הוא מחפש דברים גדולים, והוא ראה את התורה בצורה קטנה, אז הוא בעט בתורה. שמעתם דיבורים כאלה? אז מה יוצא? שמי שמחפש דברים גדולים, אז או שהוא מקובע שיודע את כל התורה, או שהוא בועט, נכון? ומה איתכם? או שאתם מקובלות שיודעות כבר את כל רזי התורה, או שאתם בועטות, או שאתם נשמות קטנות. כאילו מי שנשאר דתי הוא הנשמה הקטנה. לפי מאמר הדור את צריכה לבעוט? לא. למה לא? בגלל שזה מה שאתם עושות במדרשה למשל. במדרשה אתם, כמה שנים אתם במדרשה? שנה אחת ברוב המקרים, נכון? שזה אתם הולכות לחיות, וואי 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 כמה אתם הולכות לחיות. תמצאו מהר מה לעשות, כי יהיה לכם חיים מאוד ארוכים. יש לכם עוד איזה 100 שנה. ובתוך כל זה שנה מדרשה, מה שנה מדרשה? זה כלום. כמה תורה כבר הספקתם עוד שנה? כמה, נניח הייתם מאחים את זה, זה כלום. אבל השנה הזאת, זה אותו דבר בנים. כמה זמן לוקח לבנים לעשות שנה מדרשה, אתם יודעות? בדקתי. בן ממוצע, תוך 4 שנים הוא מספיק לסיים שנת מדרשה. זה בערך האיזון. אז אם מישהו רוצה להמשיך, זה כבר שיעור ה' ו', זה כבר יותר רציני. אבל כשבחור נמצא 4 שנים בישיבה, או בת נמצאת שנה מדרשה, היא רק יוצרת את האמון, שמה? שהתורה היא גדולה. זה הכל. יש עוד הרבה דברים בתורה שלא למדתם בשנה הזאת, נכון? יש מצוות שאתם לא יודעות להסביר אותם, יש פסוקים שאתם לא יודעות להסביר אותם, יש ויכוחים שאתם לא יודעות להסביר אותם, נכון. אבל אתם יודעות, בעזרת השם, אני מקווה, שהתורה היא לא פראית. שהתורה היא אור גדול, באמת אמיתי. ושיש תשובות בספרים. את עוד לא יודעת את כל 8 קבצים בעל פה, אבל יש, יש. ומה שאת לא יודעת, לא כי התורה קטנה ומגומדת, התורה היא ענקית. אני עוד לא למדתי. אני עוד לא למדתי. יכול להיות שגם את מאמר דעת אלוקים, את לא תדעי בעל פה מילה מילה. אבל איזה סיפור שמאמר דעת אלוקים סיפר לך, ואותו תקחי לכל 100 השנים הבאות. זה הסוגריים מרובעות האלה. פעם זה היה, פעם זה היה עם גדולים. יהודי ידע, יהודי ידע, איתנו פה הכתרה השבוע, הוא עבר הרבה זמן מאז, של הרב שלנו, אז רקד לידי בחור אוחנה. אוחנה זה מרוקאים אוחנה, משהו כזה. אז אמר דודה שלו, זקנה באה מהגלות, אמר דודה שלו, הייתה הוא הרב, הייתה מתקופפת מהשקף הרבה. אז אמרתי לו, מי זה הרב? הוא אומר, לא משנה למי זה הרב. הייתה בדורות הקודמים איזו הערצה מטורפת לגדולי ישראל. הערצה של גדולי ישראל, שככה הם למדו את דעת מאמר אלוקים, הם לא למדו את זה בשכל. הם רק אמרו, זה שאנחנו מקיימים את התורה, זה לא מה שאנחנו מבינים. אנחנו מבינים שיש שם אין סוף. ומי אחראי על אין סוף? הצדיקים. הייתה, גם היום יש, אבל היום. זה יותר מורכב. היום יש עיתונים ווואטסאפ, וכל אחד אומר מה דעתו ומה הוא חושב ומה זה. אז הוואטסאפ לא כל כך עבד, אז היה יותר קל לפתוח בגדולי ישראל. היו גדולי ישראל מעטים, אבל אדם אומר, אני, אבל הרמב״ם יודע, אבל החפץ חיים יודע, אבל בעל שם טוב יודע, אבל הארי הקדוש יודע. זאת אומרת, הגדולים האלה, תראו, האידיאל הנסתר היה מתגלה ביחידי הדור. כשהיה מתגלה הוא היה מחמם את כולם. החסידות מאוד מאוד פיתחה את זה, נכון? חסידות אמרה, רבי, רבי זה ראשי תיבות, אין פה חסידות. רבי זה ראשי תיבות, ראש בני ישראל. נכון? בחב"ד, הרבי, אני השליח של הרבי. מי אני? לא, מי אתה? אני לא אני השליח של הרבי. אני הרגל של הרבי, אני היד של הרבי. מה זה אומר? זה אומר, אני עוד לא בגאולה, אני עוד לא יודעת מה אמר דעת אלוקים. אבל הרבי יודע, ואני חלק כאן שוב. חסידות מאוד מאוד העצימה, איך הקהילה היא סביב הרב, איך החיים סביב הרב, ואז איך יהודי פשוט יכול להיות חסיד, הוא לא חסיד, למה אתם מסיעת שרם, שדרך ארוכה פילד לא חסיד. אבל אם חובר לצדיק, אם אני חובר לרבי, אז אני לא הרבי, אבל אני מחובר לרבי, אז אני נותן לי כוח. זה היה טוב בגלות, גם טוב היום. אבל בגלות היינו חייבים את זה, אם היו רבנים או היו מתנגדים, זה לא משנה. זה לא קשר, גם היחס לצדיק, זה לא קשר שמוחק אותך, נכון? הנה הרבי. עוד כמה דקות יש יורצה את לרבי, נכון? ג' תמוז. משקיעה היום ב-7:52. אז עוד 3.5 שעות, מתחיל ג' תמוז. אז רבי מלובביץ', נגיד דברים מכבודו, כי זה נכון, חסידי חב"ד שקשורים לרבי, אפילו היום, עברו כבר 30 שנה, 29 שנה. כאלה שלא ראו את הרבי, נולדו אחרי ש... הקשר שלהם לרבי זה לא קשר מקטין אותם, זה לא קשר מקטין. אם אני לוקחים זוג צעיר, היא בת 22 והוא בן 22, ואומרים, אתם תהיו שליחים איפה? לא תגידו שמות. בקטמנדו.
בעיניו.
יכול להיות, נראה לי שבדודה שלי הייתה פעם שליחה בקטמנדו, יכול להיות. אז בהונגריה, יותר מפחיד מקטמנדו. הונגריה, מה בהונגריה, איזה שפה זאת בכלל, לא יודע מילה אחת. בהונגרית, מה זה קשור? אמרו, אתה הולך להונגריה, לא יודע כלום. אם שולחים אותי להונגריה, אני אומר בהונגריה. אחרי שלושה הם אוספים אותי, איפה אני בלי הכרה באיזשהו ליד דרך, ומחזים אותי הביתה. אבל הולכים זוג צעיר, ומלאי ביטחון עצמי שהם הצליחו. כי אנחנו שליחים של הרבי. זה שאני שליח של הרבי, זה לא מבטל אותי. כשהחסידות בריאה, זה מעצים אותי. אני עם הרבי. ולכן זה יוצר להם ביטחון עצמי מטורף. ויש להם אומץ לפנות אל אנשים, ולהרים פרויקטים, ולבקש תרומות. זה לא בשבילי, זה בשביל. לנו יש שיטה קצת יותר קשה. אצלנו אני שליח אישי. אישי של כנסת ישראל. אפילו יותר מהרבי אחי. אני שליח אישי של אלוקים, זה מה שאומר הרבה אתם רוצה להגיד. את השליחה שלי. את בעל המיד, זה לא את! את תורה. זה החפצים האלוקיים. אז תבואי להונגריה, הם מרימים שם פרויקטים, חבר'ה צעירים, תופסים ביטחון עצמי בתורה ומוצאים מעצמם אין סוף כוחות. הם מתווכחים ומשכנעים ומתלהבים. למה מי אתה? הם לא שואלים למה מי אני. כי הרבי אמר את היכול. אז אחרי הקוק רוצה שהתורה תגיד לנו את היכול. ישר, שנבנה את זה באופן כזה. אז זה פשר הסוגריים, בסדר? כן.
למה אצלנו בטר
קושי?
כי זה יותר,
דרישה
יותר גדולה, וזה יותר גם
כאילו רחוק? רחוק? לא יודע, ברוך השם, גם הציונות הדתית אנשים עושים את הנפש למעלה מסחק, גם הציונות הדתית אנשים עושים דברים מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד יפים, ברוך השם. זה יותר קשה לרכוש ביטחון עצמי, זה יותר קל. תראו, גם בחב"ד זה כבר לא כך קל. כשהרבי היה פה איתנו, איך מישהו אמר בשבת, ג' באלול, זה לא אילולה, זהו ניסיון לדור הגאולה. יש זה גם מנגינה, אבל אני חושף אתכם את זה, בסדר? אבל מי שחושב שזה כן אילולה, אז כשהרבי היה פה, והוא אמר לך, את הולכת ל... תבחרו, הונגריה, ואת הפוץ לא. מה הדבר שם? אז את אומרת, טוב, הוא שלח לי. כשאת אומרת, הרבי... זה צהל שולח אותי, זה כבר יותר קשה, כי את בעצם צריכה לחשוב לכם. פעם הרבי תפס, הוא הולך להונגריה, עכשיו הוא אומר, איפה חסר? החבדניקים, אני מתכוון לשפיץ של חוד החנית, למוסרי נפש המטורפים האלה, לקטמנדו אני מתכוון. אז הם אומרים, איפה צריך, מבארים בשכל, ואז אומרים, אני שולח של הרבי. אז אם את מבארת בשכל, אז תהי שליחה של... איך תבערי מה השליחות שלך? איפה הקדוש רוצה שתהיי? מה הוא רוצה שתדעי לעשות, יודעת? מה הקדוש רוצה שתדעי לעשות? מה שהוא נתן לך, זה מה שהוא רוצה שתדעי לעשות. באיזה דור הוא רוצה שתפעלי? בדור רוצה שתפעלי. מה את יודעת? מה צריך אותך? מה מבקשים אותך? נכון, זה יותר קשה. אבל התורה מספרת לי איך הכל בפנים, איך אני גדולה, איך אני שותפה שלו. אנחנו סוגרים בסוגריים. אז תחת אשר בימים הרחוקים היה צריך להעין ביראת פניו, והיינו סמוכים רק על הצדיקים. תחת זה, במקום זה, כן, תחת זה במקום. עין תחת עין. תחת זה עכשיו בעקבות המשיכה. לעת ההתגלות של האפשרות לידיעה עם נשיאים לכלים, זהו, עכשיו זה כבר אפשרי, עכשיו זה לא גלות. עכשיו יש נשמות חדשות, ארץ ישראל נותן פרוטה בעין יפה, סימן שמה? סימן שאפשר להיות ככה. זה הקץ. אין לך קץ מגולם, אז מה זה קץ? שיש נשמות שרוצות לחיות בגדול, בגדול. ואם התורה לא תיתן להם לחיות בגדול, הם ילכו, ילכו. כי העולם הזה מסובך, והעולם הזה הוא קר, ויש תרבות פוסט-מודרנית שמפרקת את הכל, ואנשים רוצים הגנה ומסגרות, אז מיד רוצים לבוא לקהילה חרדית שתומכת ומחבקת ואומרת לך, אנחנו צודקים כבר אלף שנה. יהיו כאלה שיחפשו את המגננה הזאת, אבל עם ישראל כעם לא יסכים. עם ישראל זה בירת הייטק, זה בירת מודיעין, זה בירת כלכלה, זה מעצמה צבאית, זה מעצמה טכנולוגית, זה מעצמת מים, זה מעצמת חקלאות. אנחנו עם גדול, רוצים גדול. אז התורה צריכה להגיד, יכולה להגיד, גדול, עד גדולה. לא אומר לנצח מישהו ולהיות עד. אז במקום זה, מה עכשיו? יש אפשרות לאידיאלים הנישאים, הכללים להתגלות, אז הנטייה שאפשר להיפגע בחשכת כדור ומאפל, שרגלי הירדות מוות, האפשרות לחיות את אלוקים רק ברגש, שהיה כל כך חזק, באמת הסבתות מהעיירה היו כאלה צדיקות, זהו, את לא יכולה להיות סבתא מהעיירה, מצטער, תשכחים את זה. את לא יכולה. אי אפשר לחזור לגלות, זה לא הולך, זה לא הולך. זה מסתלק, האינטייה הזו מסתלק עם נמשך כללית. ומה קורה? שהיהדות, הדתיות, המתיקות הזאת, יראת שמיים הפשוטה. פגשתי, אני כבר לא זוכר מה קורה, השבוע שעבר, פגשתי בוגר שלמד לפני הרבה שנים בישיבה, הוא ממכינה, הוא ראש מכינה, ואז הוא גדל באיזו עיירה. גדל בירוק, אמרו מה, זה לא סבישה להגיד. והוא עשה הרבה דברים חשובים בחיים שלו, אמרתי, יפה, אמר, חזרתי לירוחם. ככה התפעלתי, מה, זה כל כך מי שחזר, הוא אומר, לא חזרתי לירוחם. הוא אומר, אין ירוחם. מירוחם שלפני 20 שנה איננה. הוא אומר, זה מה שהיה בירוחם. הוא אומר, היו שם צדיקים, צדיקות, אנשים פשוטים, מטורף, טהורים, תמים, זקים, נגיעי כפיים. ירוחם, בירוחם יש הרבה צדיקים, אני מכיר כאן. זה מקום שהוא מדהים. אבל את מה שעבד ככה, התום הזה, יש גם תום בה, יש תום גם בה. בגאולה יש הרבה יותר תום. אבל המתיקות שאנחנו מתגעגעים לי ברומנטיקה, זה כמו שתנסי להיות עכשיו ילדה בת 3. את רואה ילדה בת 3, איזה מתוקה. את לא חוזרת להיות בת 3, אין. לא יהיה, את תהיה הרבה יותר מבת 3. הרבה יותר עוצמתית, הרבה יותר... אולי הרבה יותר תמימה, אבל תמימה מסוג אחר. זהו, גדלנו בשנה. יש לך את הנעליים שנעלת בגיל 3, אמא שמרה, אל תנסה לנעול אותם. לא ייקח. אם את הנעליים לא יעזור, אז בטח ש... אז מה קורה כשזה מסתלק? הדור הצעיר מתרוקן מהשפעתה, זה כבר לא נותן אנרגיה, ואך בפרק קטן, תקופה קצרה, איננו רואים בו רקניות ושואבות. כשהדור, כשנשמות נולדות, זה לא מדבר עליהן יותר, אז הן מרגישות רקניות, שובבניות, שובבות, זה לא מילה טובה. בתנ"ך שובה, אתם אומרים, איזה בת שובבה, חמודה כזאת, נכון? בתנ"ך זה מופרעת, שובי בת השובבה, שובו בנים שובבים. זהו מעמד הציסה של המזיקים שנבראים בין השמשות. כתוב שמתי השדים נבראו בין השמשות. בין השמשות הולכים בברת השדים. מה זה בין השמשות? יום אחד שוקע, האור שלו מסתלק, והאור של היום הבא עוד לא הגיע. זה מבלבל. למה קוראים לערב ערב? ככה מהר"ל אומר, למה קוראים לערב? כי הכל מתערבב. נהיה חושך, הכל בלגן, הכל מעורבב. אז האור שאיר בגלות שוקע. האור של הגאולה עוד לא זרח, למה עוד לא זרח? כי אנחנו צריכים לעבוד על זה. ואז נולדים מזיקים, מה זה מזיקים? זה כל מיני תופעות תרבותיות של כפירה, של כעס, של אנטי, של נגד, של פירוק. רבית ידי נוקה, גדל פורטה, תבור אמנה, כך אומרת הגמרא, אתם רואות ב-41? זה סופר של המורה אחת שהיה קונה לילד שלו כלי חרס פשוטים כאלה, כדי שמה? שישבור אותם. כשילד גדל הוא צריך לשבור דברים. חלק מהתהליך החינוך הוא צריך לשבור דברים. אז זה הקונה לו שישבור דברים פשוטים. צריך לפרק, הוא צריך לשבור, כל ילד. גם ילדה, בגיל ההתבגרות יש דברים שאת צריכה, את חייבת לפרק, למה לפרק? כי את לא מוכנה לעשות ככה, כי אבא ואמא אמרו לי, אני צריכה לעשות ככה, כי אני רוצה לבד. יש תהליך של הכרת הזהות הפנימית של... אז הרב מתאר פה בשתי שורות תופעות שנמשכות עשרות שנים של כפירה ואנטי דתיים ושמאלניות קשה כזאת נגד האחים הדתיים. אבל מיד שנודיעהו בשפה ברורה, הנה הסוף הטוב, מיד שנודיעהו בשפה ברורה את תוצאו הטוב, אז עם מהרה ירשו להתענה של צורם, גם מה אתה אומר? הפתרון חצי דקה, מיד שנודיעהו בשפה ברורה. את הדור הזה אומר, רב מחכה לדעת אלוקים, מחכה לדעת אלוקים. איך מודיעים את דעת אלוקים? אני בלית ברירה, כמו כמה מיליארדי פעמים בחיים שלי, מבין שאשתי צדקה בסוף. אז כנראה נצטרך להמשיך שבוע הבא. אז אנחנו הגענו לבניית שיעור דיור. כל טוב.